אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
הוא מחפש, אפילו לא מחפש את היופי, אלא אני חושב שהוא מחפש איזושהי אמת שהיא נמצאת בתוך הדברים. אולי היא תגלה לו את האמת על למה חיים, עולם המתים, ואיזשהו סוד, מהסוד ומהמסתורין של העולם, שאף אחד מאיתנו לא ידע אותו. וזה החיפוש שלו אחרי היופי הזה, שמתחבא בתוך נופים לכאורה חסרי כל טעם, נופים של שדות או של איזושהי גבעה חסרת משמעות היסטורית, או לא מקומות של מדריכי תיירים, כן?
מאזינות ומאזינים, שלום לכם, אורח באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליו. היום האורח שלי יושב כאן בחולצה אדומה אדומה, שהיא מחווה אולי לכריכה האדומה של הספר החדש שלו. שלום לסופר, לקומיקסאי, למאייר, ירמי פינקוס, ברוך הבא.
תודה על האירוח.
אתה אוהב אדום?
בשנתיים האחרונות כן. זה בא והולך. כל שנתיים איזה צבע אחר תופס את תשומת ליבי.
כשמדברים איתך על צבעים, זה לא דבר של מה בכך, כי אתה אוחז במכחולים ובצבעים בעבודה שלך.
אני חושב באמת שיש לי איזה מתנה, מאלוהים, מהטבע, אלוהים יודע מאיפה, שאני חש צבעים כמו שאחרים חשים טעמים. ולכן אני הרבה פעמים מדבר על צבע במונחים של אוכל.
איזה טעם יש לאדום?
זה כל אחד יכול לדעת שאדום זה בשר ודם וכן הלאה, אבל זה לא דבר כזה.
תן לי עוד מהאדום אדום הזה, אמר עשיו ליעקב.
הכוונה שלי זה שכמו שאת יכולה להבחין כשאת אוכלת, אם טיבלו בקינמון או טיבלו בציפורן או טיבלו בקורקום, אני יכול להבחין ככה בצבעים. זה משהו של שכלול של הראייה שלי במשך השנים. ולכן זה השאלה שלך על האדום שהייתה מבודחת, היא בעצם בשבילי שאלה ממש הרת גורל, איזה אדום?
גם מתחת לסוודר האדום יש לך חולצה אדומה. אני רואה את הצווארון מבצבץ, אז אתה באמת עטוף כולך באדום. הספר החדש שלך, החמדנים. החמדנים זה גם משהו מאוד אדום, נכון? תכלס, הפעולה הזאת לחמוד.
מאוד.
מאוד אדומה. הגיבור שלך, בנימין בובק, צייר, בן 69, ונוטה למות. יש לו חברה בוהמיאנית מאוד גדולה מסביבו, רובם בוהמיאנים, אומנים, אנשי אקדמיה, גם כאלה שלא בדיוק עושים דבר, אולי רק חולמים לעשות דברים. הם רואים שכל רגע הוא נופל למשכב, בעיקר בגלל זכרת האוכל, ארוחות דשנות והחיבה לאלכוהול, ומתחילים כמו עורבים או נשרים לערוב לטרף, הטרף כלומר הירושה. יש דירה בתל אביב, יש ציורים ששווים כסף, יש פנסיה כי יש לו תקן באקדמיה, יש לו מה להוריש, אין לו משפחה, אין לו ילדים, אין לו הורים, הוא יתום. ומכאן אתה פורס וחותך את המושג הזה, החמדנות לפרטי הפרטים. האנשים שהכי קרובים אליך, בעצם לא מתעניינים באמת בשלומך, אלא במה תשאיר להם.
אכן, מסתבר שכל מי שמקיף את בובק, כמעט כל מי שמקיף אותו, מעוניין בנתח מהירושה הנחמדה שיש לו. היא לא גדולה, דרך אגב, וזה עוד חלק מהעליבות של כל החוג הזה שמקיף אותו. בסך הכל לא מדובר בהרבה כסף במונחים אמריקאים או במונחים של העידן שלנו.
טוב, זה הוא לא אל הון, אבל תשמע, דירה בתל אביב היום, מה שנקרא הלוואי עליי.
כן.
אתה יכול גם לצרף אותי לרשימה, תכף נקרא את רשימת הערפדים, כן? תצרף גם את ענת שרון לשם.
אני רק רוצה לציין שברשימה הזו, החוג שמקיף אותו, למרות שהטיפוסים היותר עסיסיים הם כמובן, כמו תמיד, הטיפוסים היותר מבוגרים, כי יש להם יותר מה להגיד בעולם, הם עברו יותר בעולם. גם יש אנשים צעירים בחבורה הזו, וגם הם מסתברים לוטשים עיניים. למשל, הסטודנט לקולנוע שחייב שמישהו ייתן לו קצת כסף בשביל לגמור את הסרט גמר.
את הסרט סטודנטים.
אז אין אחד או אחד שצריך תיקון שיניים. כל אחד, הדרישות הן די צנועות אצל חלק מהאנשים. לא כולם מבקשים מיליונים, אבל כולם רוצים.
כולם רוצים, וכולן רוצות, כי גם יש שם נשים. אתה יודע מה, בוא נפתח את השיחה שלנו ברשימה המכובדת של החמדנים. נקרא קצת ונכיר אותם, גם כך את הדמויות שסובבות את בנימין בובק, הגיבור שלך.
אז אני אקרא ממש מהפרק הראשון. לאחר שבובק מתמוטט בבר מגוז, הוא אכל יותר מדי, יקי וכן הלאה, באים לבקר אותו ביקור חולים, כל חבריו הטובים מהחוג, מחוג המגוז, נגיד ככה. מיכאליס, הצייר. לזה אני קורא צבא. תראו, תראו את הפרצוף של בובק. הוא יעדיף שתצווה לקבור אותו חי באדמה. סימקין, הסופר. אין לו מה לדאוג, הוא ימות לפניי. אני. אל תהיה כל כך בטוח. צלצול טלפון איקש. ימימה, זאת בת זוגו הצעירה, ניגשת לענות. זה פרנסואה יפה. היא מנסה להתגבר על העמולה. הוא שואל אם אפשר לקפוץ. זה בן טיפוחיו של בובק, צייר צעיר. פרנסואה יפה, מוכר גם כדניאל ששה, תלמיד לשעבר, בן טיפוחיי מינימליסט. בזמן האחרון מצליח מאוד בגלריות של רחוב שוקן. שיבוא, שיבוא, קורא סימקין. עדיף שלא תבוא, אומרת ימימה. אנחנו תכף מגרשים מפה את כולם, בובק חייב לנוח. מוזגים כוסית. מה איתך? פונה אליי מיכאליס. למי אתה משאיר? מה השאלה? לי! צועקת יוליה מורוזובה, שחקנית רוסיה. משתתחת למרגלות מיטתי ואוחזת בכף ידי. בובק, בובצ'ק, הבטל יוליצ'קה המסכנה שלך. לא, לא, לא ולא. לי, לי, קורא מיכאליס. עם כל הכבוד, יוליה, מדובר פה בחברות של 50 שנה. אז התחלק, אומרת יוליה מורוזובה. מה הבעיה? אני לוקח את הדירה, אתה תיקח את הציורים. אתה רואה? יודעת גם לוותר. ממילא אתה מבין בזה יותר ממני. יש בזה טעם, מאיר סימקין. היא חייבת מקום של כל הטוקים שלה. מורוזובה. לא נריב, יש מספיק לכולם. המנוח הרי לא מסוגל לבזבז את הפנסיה השמנה שלו מרוב עצלות. תסתכלו מסביבכם, גרוטאות של סמרטוטר. המיליונים הרי מצטברים בעובר ושב. מציעה שנסכם הכל בינינו כמה שיותר מהר. חשוב גם לתמוך בתרבות צעירה. מענפף מירצ'וק, הסטודנט לקולנוע. יש פה סדר עדיפויות, לא כולם פה נולדו פריבילגים, מזכירה לו שרית מעטוף, האומנית, וטורפת זנב נקניק. ומה עם ימימה? מה היא מקבלת בחזקת ידועה בציבור? מיכאליס, שכל אחד ידבר בשם עצמו בבקשה. אני מבטיח להפריש לה משהו. ימימה חמודה שלי, מה את רוצה? את הקורסאות? את ארון המגירות העתיק? אולי משהו עם ערך סנטימנטלי, נגיד את הרפרודוקציה של אולבן? כן, כן, בטח, איזה חוסר התיישבות מצידי. הנה, קחי אותה כבר עכשיו, ורק תחתמי לי פה שאין לך עוד כל טענות אל העיזבון.
אז זאת החבורה, שאגב, הוא רוצה רק לנוח, כי הוא לא מרגיש טוב, ותראו מה החברים האוהבים שלו עושים, באים אליו ומשגעים אותו, וכמובן שכל פעם כשהוא מנסה להיפטר מהם, זה איכשהו נגמר שוב בבר, זאת אומרת, הם מוצאים אותו מהמיטה, וזה גם השם הנהדר, מגוז, שעושה גם בנקודת המגוז בציור, וגם הרפרודוקציה של הולבין, זו הרפרודוקציה עם השגרירים, לזה התכוונת, עם הגולגולת?
לא, למרות שזה... זה בהחלט היה יכול להתאים. יש הולבין, הדיוקנאות שלו, זה הצייר שאני הכי אוהב. ובדיוקנאות שלו יש משהו מודרני לגמרי, ואתה מרגיש שהאנשים האלה שציירו לפני 500 שנה, מסתכלים אליך באיזה מבט אירוני.
תמיד.
והם אומרים לך, כן, כן, ככה זה.
המוות מחכה לכם שם.
והדיוקן שלו, של הסוחר הזה, הרמן פון ודיך, זה דיוקן נורא יפה מהמטרופוליטן, אחד היפים שלו. ובובק תולה איזה רפרודוקציה מציבה שלו על הקיר, בעצם יש כל הזמן מדבר איתו. הוא מסתכל עליו ואומר, אתה יודע שהם רוצים את הכסף שלך, אתה עושה מעצמך צחוק. יש איזה דיאלוג בינו לבין התמונה, שבעצם דיאלוג פנימי שלו עם ה...
עכשיו, חמדנות כזאת גם הייתה בספרים הקודמים שלך, וכל מיני קומבינות על ענייני דירה הייתה בספר הקודם שלך, ברווקים ואלמנות, וגם איזושהי... פשיטת אור של האקדמיה, והרי אתה נמצא עם רגל אחת באומנות ורגל אחת באקדמיה, כי אתה מרצה לאומנות. כתבת גם שם על הריקבון שיש במגדל השן הזה, ופה אתה ממשיך.
יש קונפליקט מאוד גדול בין האומנים לבין התיאורטיקנים. זאת אומרת, אני בצד של האומנים, כי אני בעצמי יוצר, אני מאייר, אני כותב. מה בקודם? הביצה התרנגולת. עכשיו, אנשי התיאוריה נעים להם לחשוב לפעמים, שהם ממציאים איזושהי תיאוריה מאוד מעניינת, והאומנים יפעלו בעקבות התיאוריה כדי להמחיש את הרעיונות האלה. שזה כמובן שטות גמורה. זה דבר שמרגיז אותי מאוד. כי אני חושב שקודם כל מגיעה היצירה, ואחר כך אנשים חכמים ומלומדים הופכים בה, ומגלים בה כל מיני דברים שהיוצר לא התכוון אליהם ולא ראה אותם, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, כל מטרת היצירה היא שאחרים יקראו אותה, או יצפו בה לפי הנפש שלהם, לא לפי הנפש שלך, זה שיצר אותה. אבל האקדמיה, חוץ מהדברים האלה, היא גם מקום מלא בגינוני כבוד, בפוליטיקה, כמו כל ארגון אנושי, כן? רק ששם, בגלל הצביעות הזאת של אנחנו אנשי הרוח, אנחנו אנשי מדעי הרוח, או מדעים המדויקים, אנחנו לא חושבים על דברים כאלה יומיומיים, אנחנו חושבים על איך לשפר את העולם, על נושאים כבירים, זה יותר מצחיק לגלות את החולשות האנושיות בתוכה. בספר הזה, דרך אגב, זה חוג מאוד שולי.
כן, בספר הזה זה שולי, כן. אבל גם בובק וגם עוד חבריו, נכון, הסופר, הם מתפרנסים, הם מלמדים באקדמיה, ויש שם את המרצים עם התקן, והמרצים בלי התקן, ולכן נכון. המרצים בלי התקן, וזה דבר צער ידוע שתמיד רודפים אחרי הפרנסה. ירמי, כתבת את הספר הזה בקורונה, זאת אומרת, התחלת לחשוב עליו קודם,
כן.
ואז הגיעה הקורונה. והספר הזה שהוא כולו תנועה וברים ושיטוטים ברחובות, כל העליזות והשמחה הזאת, אתה כותב שאתה סגור בסטודיו לבד.
תראי, לא חשבתי על זה, שבעצם זאת הייתה הדרך שלי לצאת בימי הקורונה, פשוט לכתוב לעצמי את היציאות
זולל ושוטה. מברים
וללכת אליהם. משהו מצחיק שלא סיפרתי ש... יש לי מין בת סנדקות, בת, אישה צעירה בת 24 או 5, כבר יותר, הבת של רות ומודן, החברה הטובה שלי ואופר.
מאיירת וסופרת נהדרת בזכות עצמה.
ומיכלי, הבת הבחורה שלהם, אני מאוד קשור אליה כבר מאז לידתה. ולפעמים אפילו היא גם קוראת מצוינת, היא בעצמה כבר מרצה באוניברסיטת תל אביב, והיא סופר מוכשרת, ו... לפעמים אפילו קורא את הספרים שלי לפני, ואני מזמין אותה לקפה או לבירה, ואנחנו מדברים על הספר, ומיכלי נותנת לי כמה עצות. כשכתבתי את החמדני, אמרת, מיכלי, את לא, יש פה סיבוב ברים שאני חייב לעשות, בברים של אנשים צעירים, לא של בני 50. אני חייב ללכת לברים של אנשים ממש צעירים, כדי לראות איך זה נראה, כדי שאני אוכל לתאר את זה בצורה מיימנה. ומשכנעת, את לוקחת אותי לסיבוב בדרום העיר. היא אמרה, אין בעיה. ואז התחיל הסגר. בסופו של דבר הייתי צריך להמציא גם את הברים האלה, על סמך כל מיני זיכרונות ומראות שראיתי לפני הסגר.
אתה יודע מה קורה במציאות? הרי יפתחו בר בשם אגוז. פרנסי העיר תל אביב.
אני דורש שיהיה בקבוק על שמי שם.
יש פה משהו מאוד דקדנטי. אתה מדבר על השקיעה של העיר הזאת, שהיא גם תמיד מככבת בספרים שלך, ואתה נולדת בתל אביב. אתה מדבר על השקיעה. זה לא רק שבובק שוקע וכל החמדנים מסביבו.
השקיעה של תל אביב היא לא רק בגלל תאוות הבצע שלה או הדריכה על החלקים הפחות מצליחים שלה, על כל מיני
כן, כי הם נמצאים שם גם הקבצנים, אתה ועוד איך רואה אותם ומתאר אותם בספר, אלה שאין להם קורת גג.
בובק בוודאי רואה אותם וחש איזושהי אחווה. בובק חש גם אחווה עם כלפי הנרקומנית שם, החברה שלו והקבצנים, שהוא מנסה לשכנע אותם בכנות כוונותיו בזה שהוא נותן להם המון כסף, והם חושבים שהוא פשוט משוגע. זאת אומרת, גם הם כבר לא מאמינים בטוב ליבו. אז השקיעה, אבל היא לא רק כספית, השקיעה היא גם באמת בחוסר היכולת לראות אחד את השני, בנשף המסכות החברתי של כל הטיפוסים שם, שבעצם חושבים רק על עצמם ומתחזים לזה שהם חושבים על האחרים. איזושהי שקיעה מוסרית שאני חושב שאנחנו, אני לא מדבר רק על תל אביב, ואני אפילו אומר שאני גם לא מדבר על ישראל, אני מרגיש שזו
איזושהי
נקודת מבט של השקפה מסוימת על העידן שלנו, נאמר, שאני דרך תל אביב או דרך החוג הזה, דרך הספר הזה, מתאר אותה.
וכאמור, יש פה אומנים. יש פה הרבה אומנים, ובראשם הגיבור שלך, הוא צייר. והוא רוצה לעשות את יצירת חייו, איזשהו טריפטיכון, שמבוסס על תצלומי נוף, שהוא עושה ורוצה להעביר אותם, לצייר אותם. וזה עשית באמת במציאות, ירמי. זה שלך. התצלומים והציורים הם שלך. נתת אותם לבובק.
בובק מצייר את הציורים. בובק הוא צייר, והוא מצייר את הציורים שלי. זה היה, יש, אני כבר 5 שנים, עד שהתחלתי לכתוב את הרומן, עבדתי די בסתר על סדרת ציורים רישומים גדולים של נופים, שהם לא נועדו למטרות מסחריות, כמו שאר האיורים שלי, זה לא מופיע בעיתונים או בספר, והם איזושהי התעמקות שלי קצת בעבר, קצת בזיכרונות שלי, מכל מיני שיטוטים במסעות שלי, ב10 שנים האחרונות, בכל מיני מקומות בארץ, בעולם, מקומות לא חשובים ולא מעניינים במיוחד, לאו דווקא נופים ספקטקולריים. להפך, איזה רגעים שהנוף כמעט נעלם לגמרי. וכל המחשבות שהיו לי בזמן הציור, נתתי אותם לבובק.
אני רוצה לצייר נוף ללא נוף. ציור שאיבד את המוקש שלו. שהנושא שלו התפורר ואיבד כל כוונה שהייתה תמונה בו.
כן.
זה מה שבובק אומר, זה מה שהוא רוצה לעשות.
זה
בתוך כל החמדנות
הגדול.
האלה יש פה גם את הקטעים היפים על ציור ומה זאת אומנות, מה זה זיכרון, קטעים פילוסופיים מאוד יפים ופיוטיים.
תודה. באמת יש הספר לצד כל הבלגן וההילולה, האורגיה הזאת האורגיה, של, כן. של, של כל מיני טיפוסים אקסצנטריים, בתוכו יש רגעים של הבלחות של אמת, בלי מסכות, אלה הרגעים שבובק מצייר, שבובק מתחכה, לא רק אחר הזיכרון שלו, ואחר המשמעות של מה זה לצייר, או מה זה לראות בכלל, אלא אפילו הייתי אומר, סוד החיים, הוא לא מגלה אותו, אבל הוא מנסה לפצח איזשהו סוד, אם אני יכול לראות נוף בלי נוף, אם אני יכול לראות מבעד לסיפור, אני יכול לראות מבעד לקלישאה, זה מה שהוא שואל את עצמו, איזשהו משהו יותר פנימי, זה מה שהוא מחפש כל החיים שלו, בתוך החוויה.
אולי נקרא משהו שהוא מדבר פה על האם לבחור בטירוף או בבורגנות. אז זו כן. פסקה קצרה.
זו פסקה קצרה שהיא גם מן המזכרת שלו מהשיעורים לציור שהיה לוקח כילד. מול קריאתו האיומה והמשלהבת של הטירוף, עמדה תמיד אחותו, הבורגנות, מסורבלת, תרחנית, פוסקת פסוקים, מציעה בדרכה הארמומית והמתחסדת, מחסה מפני התהום. מדחת לסמיכותיה הכבדות והמאובקות. לפעמים התפתיתי לזמן מה למנעמיה, אך מעולם לא הצלחתי לטשטש את זכרו הכובש של אויבה. די היה במכשול קטן כדי להציץ בי התקף של זעם מטורף, חסר עונים. ההתקפים היו, מאז ומעולם, מעבר לשליטתי, ועם זאת לא בלתי מענגים. פעם, לאחר שקראתי לגזרים איזה רישום שלא עלה יפה לנגד עיניה, אמרה המורה לציור, ספק לעצמה, ספק לשתי הגימנזיסטיות שאיתנו. צריך לשלוח אותו לפסיכושקה, כמו האימא שלו. ככה נודע לשמו של בית ההבראה, שבו נהגה אימא לבלות את חופשותיה.
וזה עוד נושא שעולה פה, אימהות ובנים. יש פה עוד כל כך הרבה דברים, אז אנחנו בעצם נמשיך לדבר על הספר שלך דרך החמישייה שבחרת, כי חמשת הספרים קשורים קשר הדוק לספר שלך ומאוד השפיעו, ותכף תשמעו פה על שלום עליכם ובלזק ועוד סופרים שקורא מיומן ימצא את הקולות שלהם בתוך הספר הזה. ועוד דבר שאני אומר לסיום, הספר מחולק לארבעה חלקים, ארבע צוואות בעצם, וזה נורא מצחיק, כי כל פעם שבסוף משכנעים אותו לעשות איזושהי צוואה ולהוריש למישהו את הכסף, אז אותו אדם שאמור להיות המוטב שלו מת, ובסוף בובק יורש אותו. זאת אומרת, אחרי כל צוואה שהוא אמור לתת, הוא בעצם נעשה עשיר יותר. הסופר, הקומיקסאי והמאייר, ירמי פינקוס, נמצא איתי כאן באולפן עם חמשת הספרים שהוא הכי אוהב. גם אצל שלום עליכם יש ירושות.
נושא כן. יהודי חביב.
כן.
סנדר בלנק, רומן קצר שהוא כתב. רומן מאוד משעשע, אף שלא מפסגת יצירתו. אבל אני, איכשהו הרומן הזה שמספר על גביר, שיום אחד נתקעת לו עצם בגרון, הוא אוכל תרנגולת מהר מדי, הוא אבז, וזה נתקע בגרונו, והוא לא כך יודע שזה מה שקרה, וכולם חושבים שהוא הולך למות. והוא לא מת בסוף, אבל בינתיים מכל השדים סביב הירושה, כל הקרובים מתקבצים מכל רחבי אוקראינה ופולניה וכן הלאה, ובאים אל מיטתו של הגביר. והאמת ש...
זה ממש מאוד שמתקבץ אצל בובק שלך.
ולא רק זה, גם בזמן הכתיבה, גם קראתי אותו ביידיש, לפני שהתחלתי לכתוב את בובק, עם המורה שלי הנפלאה, אסתר רוזנסקי, מבית שלום עליכם בתל אביב, קריאה מלומדת, בתוך הנבחי הרגשות של ה... דמויות, וזה מאוד עזר לי להתניע את הרכבת הזאת שקוראים, את הרכבת של בובק. אני, כמובן, הטון של שלום עליכם הנפלא. סנדר בלנק, הגביר, ישן, יש הפוגה מהמחלה, הוא ישן, והבת, רבקה, מגיעה אל מיטת חוליו. סנדר ישן, כפי שנראה לעין, שינה מתוקה, בריאה. ולחייו פרחה אדמומית אש. רבקה נגשה חרש למיטה, קרבה אצבע לפיה. והחולה התעורר, נבח, פקח את עיניו הגדולות אפורות, ופלט כמו מחווית ריקה. אוי, הסוף שלי. אוי, הקץ. עד כי רעדו החלונות. פניה היפים, העליזים של רבקה, שונו כערף עין. מצחה היפה הלבן נחרש לפתע כמה קמטים עמוקים עמוקים, ועיניה הוצפו דמעות מרות. פפשה, אמרה לו גבירתנו כשהיא משלחת את אוסיפ בעלה, בקריצה ומתיישבת למרגלות אביה, מניחה את ידה הלבנה הרכה על מצחו. פפשה, התגבר, אל תאמר נואש, אל תאבד את השליטה על עצמך. אוי, רע, רע, השיב האב. הקץ, הקץ. אלוהים יודע אם מחזיק מעמד עד מחר, אלוהים יודע. רבקה, ילדים, חיים, מרקוס, איפה אתם ואיפה עדים? קראו לי עדים, אני רוצה לכתוב צוואה. צוואה? מה אתה מדבר, פפשה? צוואה? מלך חולים קצת, מה קורה, אבא? האדם איננו מברזל. אוי, בת, בת, אני רוצה לכתוב צוואה. נותרו לי עוד שעות ספורות לחיות, להתענות. גוואלד, גוואלד. הגוואלד הזה הקים את הבית על כל רגליו. ראש לכל התעלפה מרים חיה, אשתו של סנדר בלנק. אנחנו יודעים כמה קל לאישה חלשה להתעלף. אליה חשה הגברת סוני במנצעקה נוראה, חותנת! שאפילו הייתה מתעלפת מרים חיה באמת, הייתה גם צריכה להתעורר, והתעוררה אמנם, פקחה את עיניה, השעינה ראשה על חזה קלטה, והחלה לגנוח ולכונן, אדמה אומללה וגלמודה היא, על דמה היא נשארת ללא תומך כאלמנה מרודה, אלמנה צעירה, אבל מרודה, מי יסתכל עליה?
ירמי, תשמע, אתה גם סופר, גם מאייר, גם קומיקסאי, גם מרצה, שחקן תיאטרון.
זה יש לי מאמא שלי.
הקריירה החדשה, תנסה את זה.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
על עודן פונס, הספר, נדמה לי שזה הספר, הרומן האחרון שבלזק השלים, ב-1846, וזה מספר על אספן אומנות, אובססיבי, כמו תמיד אצל בלזק, האובססיה זה הנושא, זקן שה... הקמצנות שלו לגבי עצמו ולגבי הסובבים אותו, משתווה רק לחמדנות שלו ולפזרנות שלו בכל הנוגע ליצירות אומנות, שלא כולן הן ציורים, חלק זה גם פסלונים וזכיות חמדה, כל מיני מניפות יפות והגרטלים וכן הלאה. יש לו אוסף אדיר, כמו אצל בלזק, מנופח מעל כל דמיון, וכשמסתבר לקרוביו, הוא מבוזה על ידי קרוביו, כי הוא עני ומוזר בשולי החברה, אבל יש לו קרובים עשירים, כל מיני בורגנים שעלו לגדולה ומתחתנים כבר עם בני הצולה, עלייתה של הבורגנות של הכסף, כן? וכשמסתבר להם שהאוסף שלו כנראה שווה ממש הרבה, הם מתחילים להתחנף אל הדודן הזה ולקרקר סביבו, ובעצם מקרבים את קיצו בצורה מאוד מאוד אכזרית. זאת אומרת, זה כמובן מצחיק כמו אצל בלזק, אבל זה ספר, אחד הספרים האכזריים ביותר על הרשעות האנושית, ותמיד קורה
את זה. הוא חותך בבשר החי, כמו שגם אתה עושה, וזאת המציאות. תראו מה מסתתר מתחת להעמדת הפנים.
אכן אחד הסופרים הכי חריפים עד היום, וגם
גם בניתוח סוציולוגי של בורגנות דרך הספרים שלו.
אני אוהב גם את האקסנטריות שלו, את הגזמות שלו, את הדברים שהוא אומר בלי לדפוק חשבון לאף אחד.
אז אולי נקרא קודם את המוטו.
בהחלט, בתרגום העילאי של כנז.
כן.
קשה לשער מרבים האנשים שהמוות משמש להם שוקט לשבור בה את צמאונם. מהספר הזה לקחתי דמות שהשוערת מדאם סיבו, השוערת בבית הקונסיירג' בביתו של הדודן פונס, שכביכול רוצה לדאוג לאינטרסים שלו, אבל בעצם דואגת יותר לאינטרסים של עצמה.
ויש לך בדיוק דמות כזאת, השכנה של בנימין בובק, שכביכול מנסה לעזור לו, בעיקר שהוא כל כך חולה וכל רגע נופל למשכב, אבל מסתתר שם משהו מאחור. אז אביבה הציוני שלך היא מדאם סיבו של
שוערת. עכשיו, בלזק הוא באמת מתאר נפלא, אני אקרא את התיאור. מתוך הפרק, גזע השוערים, זכר ונקבה. כבר הצוחקת. אז הנה התיאור של השוערת, מרת סיבו, דמות נחלולית ומפלצתית כמו שצריך. מדאם סיבו, שהייתה לפנים מוכרת צדפות נחמדה במסעדת החוגה הכחולה, פרשה מדוכנה מאהבתה את השוער סיבו, כשהייתה בת 28, לאחר שידעה את כל ההרפתקאות הנקרות לנערת צדפות נחמדה מבלי שתבקשן. יופיין של בנות דלת העם אינו מאריך ימים, בייחוד כאשר הן מוציאות את ימיהן נטועות על רגליהן בפתחה של מסעדה. עדים חמים מן המטבח פוגעים בפניהן ומקשיחים את חייהן. שירי היין מן הבקבוקים, הנשתים בצוותא עם המלצרים, מסתננים לתוך אורן ומשחיתים את גונו. אין לכם פרח מקדים לקמול יותר מנערה צדפות נחמדה. למזלה של מדם סיבו, באו הניסויים כדת וחדין, וחיי השוערות בשעה הנכונה, והספיקו לשמר את צורתה. היא נשארה כמין דגם לציור של רובנס, ונשתמר בה מין יופי גברי, שיריבותיה ברחוב נורמנדי נתנו בו דופי, וקראו לה בעתיו דובה שמנה. בשרה היה דומה בגווניו לאותו זיגוג רך שתמצא על גושים של חמאת אג'ני. ועל אף דשנותה, הראתה זריזות שאין כדוגמתה במילוי תפקידיה. מרת סיבו הגיע אל הגיל שבו נשים מסוגה נאלצות להתגלח. האין בכך כדי לומר שהייתה בת 48? שוערת מסופמת היא אחת הערובות הטובות ביותר שבידי בעל הבית לשלטון הסדר והביטחון בנחלתו. אילו יכול דלקרוע לראות את מדם סיבו, ניצבת ברוב הדר והמטטה בידה, אין ספק שהיה מצייר על פיה את בלונה אלת המלחמה.
אני עברתי את ה-50, הרי היה כותב עליי בלזק.
הבן שלי אמר לי לפני כמה ימים, בתור קשיש אתה די צעיר.
וגם פה יש את האומנות, והוא מזכיר ציירים, ואני חוזרת שוב, אני עושה באמת את הרצוב השוב בין הספרים שבחרת לבין הספר שלך, כי בסוף יש את הטיפות יופי, שגם בובק והחבורה שלו, הוא היה שייך לחבורת סוגריים, אני מיד יכולה לחשוב על כל מיני חבורות ציור של פעם, חבורת סוגריים, איזה שם ימצאת עליהם, והוא רוצה להשאיר יופי בעולם, הוא משתוקק, ולכן הטריפטיכון הזה שהוא כל כך חולם עליו.
אז אני רק אומר שלגבי היופי, זה גם שאלה מאוד...
זה משהו, כן, כאילו ארטילאי, מטאפיזי. זאת לא החמדנות.
לא. היופי, אלה שסביבו, למשל, אותה אביבה השוערת, כן, ראש ועד הבית, היא אומרת, אתם האומנים נועדתם לקשט לנו את העולם.
כן, אבל זה לא קישוט.
זה הוזלה של כל המושג שלו.
נכון, כי האומנות זה לא קישוט.
כן. הוא מחפש, אפילו לא מחפש את היופי, אלא אני חושב שבציורים שלו הוא מחפש... איזושהי אמת שהיא נמצאת בתוך הדברים, אולי היא תגלה לו את האמת על עולם החיים, עולם המתים, זה דבר שמתעסקים איתו בלילות השתייה שלהם, ואיזשהו סוד, מהסוד ומהמסתורין של העולם, שאף אחד מאיתנו לא ידע אותו, כנראה, בחיינו.
וגם כשאתה עומד עם המכחול או עם עיפרון, אתה לא באמת יודע מה הסוד, זה בדיוק ההתמרה, אחרי שתרים את היד מן הבד או מן הנייר,
אולי טוב, תגלה מה אולי אתה תגלה. רואה שם.
מה אתה רואה שם בדיוק.
כן. וזה החיפוש שלו אחרי היופי הזה, שמתחבא בתוך נופים לכאורה חסרי כל טעם, נופים של שדות או של איזושהי כן. גבעה חסרת משמעות היסטורית, או לא מקומות של מדריכי תיירים, כן? הניסיון למצוא בהם איזושהי אמת או איזושהי נכונות של טבע, עומד באמת בסוד החיפוש שלו.
אתה יודע, עכשיו כשאני מדברת איתך, אני חושבת פתאום גם על זה שבנצרות יש את שבעת החטאים, וביניהם יש חמדנות ויש גרגרנות. אנחנו תכף נלך לעוד ספר שיש שם חמדנות וגרגרנות. וזה גם מופיע במדורי גיהנום של הקומדיה האלוהית.
נכון.
של דנטה.
אבל זה גם מופיע בעשרת הדיברות, לא תחמוד.
נכון.
זה גם שם. ככה שאני, אין לי שום כוונה... נוצרית, אבל כן יש התייחסות לסביבה
כן.
של הגיהנום, של השדים. אני כן. גם, אני אגלה שאתה, בהתחלה רציתי לצייר שדים על העטיפה. יושב צייר, יש לי ציור כזה של צייר שיושב מול השולחן שלו, צייר זקן, וכל מיני שדים מימי הביניים, שהם באמת מחטא הגרגרנות, מייצגים את חטא הגרגרנות והחמדנות, מנסים להתאפל אליו. וההוצאה לא כל כך, בהוצאה לא כל כך אהבו את העטיפה הזאת, זה היה נראה להם קצת קודר.
אז גם דנטה נכנס פה, דרך סדק בחלון. אז עוד גרגרנות וחמדנות בספר השלישי שאתה בוחר, נפשות מתות של גוגול.
צ'יצ'קוב.
צ'יצ'קוב. רוכש נפשות מתות מאצילים. כל מיני וסלים שלהם,
בעלי נכון? בעלי אחוזות, הוא רוכש עם בעלי אחוזות.
שהסחירים שלהם, הפועלים שלהם מתו, אבל הם צריכים להמשיך לשלם עליהם מיסים, איזה מין ארנונה כזאת. אז הוא אומר, בוא אני אקנה את המתים שלכם, ולא תצטרכו לשלם יותר את המס, ואף אחד לא מבין את המעשה הזה, אבל הוא רוכש ורוכש ורוכש, ואז נפוצה השמועה שהוא כנראה זה אל הון, אם הוא קונה כל כך הרבה נפשות מתות.
כן, הוא קונה...
וגם
הוא קונה...
כאן יש סעודות גרגרנות לכבודו ו...
הוא קונה את הנפשות המתות, אני חושב שעד היום אף אחד לא מבין באמת את המזימה הפיננסית שלו, גם משום שהספר לא נגמר בעצם.
נכון, הוא לא סיים אותו.
את החלק השני, גוגול כתב טיוטה ושרף אותה באיזה התקף דתי, איקונוקלסטי כזה. ממה שכן שרד, אז אנשי ספרות גדולים ממני אמרו, טוב שהוא שרף. זאת אומרת, לא מדובר, זה כבר כתב את זה באיזשהו שלב שהטירוף הדתי אחז בו, וזה לא כל כך מעניין. ועדיין אפשר ליהנות מהרומן הנפלא הזה שלו, היחיד גם, הוא לא כתב הרבה לצערי. ועדיין מה שנשאר מהרומן, החצי הראשון של הרומן הזה, הוא באמת מופלא ושלם כל כך. כשהתחלתי לכתוב את החמדנים, קצת מאסתי בספרות, בואי נאמר, האנגלו-סקסית, אמריקאית, אנגלית, שיש לה השפעה אדירה על הספרות שלנו, בייחוד בגלל שזו שפה שנוח לקרוא ונוח לתרגם עוד יותר. אז וזו ספרות מאוד, מאוד ברורה, מאוד לינארית. זאת אומרת, יש לה התחלה ואמצע וסוף, היא מאוד מערבית. וספרות רוסית לעומת זאת היא ספרות אחרת שיש לה מטרות אחרות. גם ספרות בת זמננו. זו ספרות שאני תמיד תופס אותה כמין פקעת, שמסתחררת ומסלסלת סביב עצמה. היא לא תמיד הולכת מההתחלה אל הסוף. הנה פה אפילו אין סוף. זה לא מפריע בדרך כלל. וספרות שהיא לוקחת לעצמה תפקידים פילוסופיים לפעמים, או מרשה לעצמה טירוף, הממדים של הטירוף, ההיסטריה, הפאניקה. זה כל כך מוצא חן בעיניי, ולכן כשנתיים בזמן הכתיבה קראתי כמעט אך ורק ספרות רוסית, מגוגול, דוסטויבסקי, פטרושבסקיה, וסילי גרוסמן. זאת אומרת, לא הכל מצחיק, דברים רציניים, כן? כדי לנסות, קיוויתי שמשהו מהרוסיות הזאת ידבק בבובק שלי, כן? אני רוצה להקריא, עכשיו, אצל גוגול, דווקא משהו, לכאורה שלא קשור לא לנפשות ולא למתות.
עד שאתה מוצא את זה, אני אתאר פה איזושהי ארוחה, מה יש על השולחן? חדקן לבן, חדקן רגיל, סלמון, קוויאר כבוש, קוויאר מומלח טרי, דג מלוח, פיסות של חדקן כוכבני, גבינות, לשונות מאושנות, הכל משוק הדגים. אחר כך הופיעו תוספות, תוצרת המטבח, פשטדת ראש דג, שהוכנסו לתוכה הסחוסים והלחיים של החדקן. פשטדה נוספת עם פטריות, כיסנים ממולאים, כופתאות בחמאה, לפתן של פירות מבושלים בדבש, וזה עוד ממשיך. היה לך מאיפה לקחת את המתכונים.
גוגול הוא באמת כזה פרא אדם. זה קטע קטן, שיש בו גם את מה שנבוקוב קורא האורגיאסטיות של גוגול, זאת אומרת, כל פעם פרוע ובאמת אורגיה חסרת חשבון, וגם האכזריות המטורפת של כל היצורים, בכלל אני אומר יצורים, בעולם שלו, גם בני אדם וגם בעלי חיים. הוא שוכב לישון באחת האחוזות, הגיבור, צ'יצ'יקוב. שוב רשרש השעון וצלצל 10. פני אישה, הוא בחדר השינה שלו. פני אישה הציצו בפתח ונעלמו מיד, שכן רצה צ'יצ'יקוב לישון יפה ושכב עירום. האישה קצת נבלה, מה שהיא ראתה. הפנים שהציצו נראו לו מוכרות קצת. ניסה להיזכר מי אותה אישה, ונזכר לבסוף כי זו בעלת הבית. לבש כותונת, בגדיו, יבשים ומנוקים, היו מונחים לידו. התלבש, ניגש אל המראה, ושוב התעטש בכל קורם, עד שתרנגול ההודו, שניגש ברגע זה אל החלון, החלון היה קרוב מאוד לקרקע, פטפט לו משהו בחיפזון בלשונו המשונה, כפי הנראה שתהיה בריא. וציצ'יקוב אמר לו, טיפש. ניגש אל החלון והסתכל במראה הנפתח לפניו. החלון נשקף אל לול. החצר הצרה שלפניו הייתה מלאה עופות וחיות בית, תרנגולי הודו ותרנגולות לאין מספר. ביניהם התהלך בצעדים מתונים תרנגול, מטלטל את הקרבולת ומרכין ראש הצידה כמקשיב למשהו. והנה חזירה ומשפחתה. נוברת בגל השפה. אכלה גם אפרוח, בלי להשגיח בכך. זה הורס. והמשיכה בזלילת קליפות הבטיח. זאת אומרת, האדישות של אחד לגורלו של השני, התרנגול עוד הוא מברך אותו שתהיה בריא והוא קורא לו טיפש. חזירה נוברת ואוכלת במילי בשים איזשהו אפרוח מסכן שישב שם. זאת אומרת, אפילו בעלי החיים של גוגול, הם עולם ומלואו מבחינת הרגשות האנושיים שלהם, האכזריות שלהם אחד כלפי השני, האנוכיות שלהם. וצ'יצ'יקוב עצמו, שעד אותו רגע סעד על שולחנה של בעלת הבית, הוא אפילו לא זוכר מי זו האישה הזאת שנכנסת לשם, מרוב שאף אחד לא מעניין אותו. יש בזה, זה באמת
אני חושבת על זה פתאום, שאנחנו הרי כולנו שייכים לשרשרת המזון, אנחנו אוכלים אחד את השני, ובראשם האדם הרי, כן? בראש שרשרת המזון. זה אוכל את זה, זה אוכל את זה, זה אוכל את זה, זו גם דרך להסתכל על הקיום של כל היצורים, ואנחנו ביניהם.
ברטולד ברכט עשה מזה קריירה.
כמה שרשראות מזון יש לנו פה. נסיים את התוכנית, נלך לאכול משהו, ירמי, כי אני נעשית רעבה.
אמר לי דרור משעני, אני קצת מתגאה שאני חבר של הסופר הנהדר הזה, והוא אמר לי שכשהוא גמר לקרוא את בובק, הוא יומיים שלושה, הוא חושב שהוא קצת עליו המשקל, כי הוא... כי יכול, היה לו איזה רישיון לאכול ולשתות בלי גבולות. הוא אמר, הוא התחיל לשתות קצת יותר מדי, זה עבר לו אחרי שלושה ימים, אבל אמרתי, עשיתי את מלאכתי.
הסופר, הקומיקסאי והמאייר, ירמי פינקוס, נמצא איתי כאן באולפן עם חמשת הספרים שהוא הכי אוהב, ירמי, ואנחנו נלך קצת לשירה. מאיר ויזלטיר. למה באמת, את אוהב את ויזלטיר? למה לא, אתה אומר?
איך אפשר שלא? זאת אומרת, הוא באמת משורר, קודם כל, הוא משורר כל כך רבגוני.
כן.
והוא משורר כל כך אמיץ. והוא איש כל כך חכם, ואני... מחפש שיגידו לי דברי חוכמה. אני רוצה שאנשים אחרים לשמוע מה יש להם להגיד על העולם או על החיים או איך הם רואים את העולם. במובן הזה הוא באמת אחד הגדולים שבינינו. וחוץ מכל הדברים האלה, יש לו שירים שקשורים לתל אביב, שזה, הוא אמר לי פעם את המשפט הנהדר הזה שאני גנבתי בלי בושה בכלל ממנו. הוא אמר לי, אני בחרתי את תל אביב בתור הפריזמה שדרכה אני מסתכל על העולם או על החיים. ואמרתי, אוקיי, זה מוצא חן בעיני הפריזמה הזאת. אני מאמץ את העמדה הזו. אז אני...
יש לך סימפתיה, מה שאני
קורא. חלוטי. אז יש שני שירים שבחרתי. אחד מראשית הקריירה שלו, משנות ה-60, אמצע שנות ה-60, מתוך מחזור שירים בשלוש ערים. וזה מופיע היום, אפשר למצוא את זה במכלול השירים שלו, בקרך א'. קוראים לו מזג אוויר, זה אפילו מתאים לעונה. מזג האוויר האהוב עליי בעולם הוא מזג האוויר של תל אביב בליל חורף. תל אביב כאישה שהטילו בבגדיה לאמבט. בריונים עשו לה את זה והיא משוטטת, עכשיו חרופה ברחובות, מייחלת לחסד. עשו נח חסד עם העיר הזאת, אמרו מלחמה אליה. האוויר שירטיב את החול והרווה וניחוח אוויר, מהלך עכשיו נים ולא נים, מאושר, לפניו כל הלילה. הוא מלטף את לחייה בעוברו, אך הוא לא התעכב. נעימות הלחות מפלחות בין ריבועי הבתים. קולפות טיח. תל אביב נרדמה על עומדה ופולטת. גניחות תרופות מן השינה. אמרו את מילה טובה בעיר הזאת. היא ראויה לכם לה. אני חושב שהוא היה בן 20 וקצת שהוא כתב את זה. עכשיו, יש איזושהי אמירה שהמשוררים, בניגוד לסופרים, הזמן הטוב שלהם זה הנאורים. והסופרים דווקא ככל שהם מזדקנים, כן. הם משתפרים, אבל אני רוצה להוכיח שזה לא כך.
כן, אצל ויזלטיר הוא עדיין כותב שירים מאוד מאוד יפים. הספר האחרון שלו עד כה זה האדם הנידף.
האדם הנידף, ומשם אני רוצה את השיר הפותח, שהוא כן. באמת שיר כל כך מצמרר, וגם מראה לנו את הקשר האדיר שלו, את האהבה האדירה שלו לקלאסיקה, לעולם של יוון ורומא. קוראים לזה הטקסט. בעצם יושב משורר, המשורר והזקן, אומרוס, ומדבר אלינו. הטקסט. הטקסט הוא כל מה שאני זוכר היום. הטקסט הוא שמי. אומרוס. אומרים לי ידידיי הבאים לבקר. ספר לנו על השנים המופלאות, המעוללות. עם חבריך המתים כשעוד היו מלאי חיים ותאווה. ספר על המקומות הרחוקים, על טלטולי ההפלגות. על הנשים היפהפיות באיי הים וגם בנות המקום. על כל המראות שנגלו לעיניך לפני בוא העיוורון. אבל אני כבר יכול לספר להם רק את הטקסט. רוצים לשמוע שוב על הקיקלופים ועל שירת הסירנות? או אולי על שירתו של אודיסאוס עם אבמאוס? רואה החזירים הנעלה שדיבר כחכם באדם? הגולל כל פרשה שחשקה בנפשכם, כל שיר באודיסאה. אך את הטקסט יוכלו לקרוא מתוך הדף. אם מתחשק להם, לכך אין הם צריכים אותי. זקן רפא, עיוור, שזיכרונו בוגד בו.
אתה יודע שהוא היה פה, כשהוא חגג 80, וגם ביקשתי ממנו לקרוא את השיר הזה.
זה
כי
פנטסטי.
זה ויזלטיר בתוך הומרוס, והומרוס בתוך ויזלטיר.
וזה החיים באמת. בתוך שניהם.
נכון.
החיים בתוך שניהם, וזה גם הקפיצת הדרך המופלאה הזאת, הכמעט חסידית שהוא עושה מ-2020 או 2019, שהוא כותב את השיר הזה, אל יוון, של ימי האודיסאה. בשנייה הוא עושה את זה. באמת, באמת...
איזה יופי אמרת, קפיצה דרך חסידית. אנחנו עם הספר האחרון, חוזרים אל הפרוזה, אל סיפור קצר הפעם, של סופרת שמאוד אהובה על שנינו, וירג'יניה וולף. סיפור קצר שלה, שיש לו, אני חושבת, כמה תרגומים לעברית, במקרה הזה הוא לקוח מתוך אסופה שראתה אור בתשע נשמות, ששמה לאהוב, לשוטט, להפלג, זה סיפורים קצרים של כמה סופרים, והסיפור של וירג'יניה וולף, רדיפת רחובות הרפתקה לונדונית, ווירג'יניה יש לה תשוקה לעיפרון, היא רוצה לכתוב, היא יוצאת החוצה לרחוב, האישה עם כל השדים, יוצאת לרכוש עיפרון, וזאת הרפתקה, וזה הופך להרפתקה, לכאורה המשימה הבנלית הזאת.
בעצם היא יוצאת לחפש איזשהו עיפרון, זה התירוץ שלה לצאת לרחובות לונדון ביום חורף הזה, וכמו כל שיטוט, קצת אפילו במסורת ולטר בנימין, השיטוט הזה לדעתי הוא מ-1927, אבל כמו כל שיטוט היא דבר מתפתח לדבר, ומחשבה כן. למחשבה, וזרם התודעה, ובאמת מכל כותבי זרם התודעה היא אהובה עליי ביותר, היא
עליי.
באמת מצליחה שזה גם לכתוב זרם תודעה, וגם שיבינו את התודעה הזו, שזה לא תמיד הולך ביחד. אגב, וויזלטיר תרגם את גברת דלווי שלה.
נכון.
צריך משורר כדי לתרגם משורר, אבל גם התרגום הזה הוא תרגום טוב.
ייתכן ששום אדם לא חש מימיו תשוקה לעיפרון עופרת, אבל יש נסיבות שבהן מתעורר חשק אז לאחוז אחד כזה, רגעים שבהם אנו נחושות להשיג דבר מה. תירוץ טוב לחצות את לונדון בהליכה בין שעת התה לארוחת הערב. כך זה מתחיל. רות בן יעקב תרגמה. מה אתה בוחר?
אני דווקא אבחר קטע שהוא לא אופייני לוירג'יניה וולף, אפילו הוא קצת גוגולי, משום שהיא עוברת ליד חנות נעליים, והיא רואה אישה גמדת, שנכנסת לקנות נעליים בחנות. אז זה לא אופייני לה, כי בדרך כלל היא לא, אנחנו קושרים לתדמית שלנו לגביה בתור מתבוננת מאוד מעודנת, אבל פה אנחנו רואים שהיא גם נמשכת אל החריג והיוצא דופן בצורה, וגם עליו היא יודעת להסתכל. היא זה הגמדת. היא נכנסה מלווה בשתי נשים, שבגלל גובהן הרגיל, נראו לצידה כמו ענקיות נדיבות. הן חייכו אל המוכרות בחנות, ונראו מתכחשות לחלוטין לכל מום בה, ובד בבד גם מבטיחות לה הגנה. היא עטתה את הבעת הפנים הנרגזת והמתנצלת כאחת, שלא פעם אפשר לראות על פניהם של בעלי מום. היא נזקקה לנדיבותן, אך גם סלדה מפניה. אבל כשהמוכרת נקראה לעזור, והענקיות בחיוך מרצה ביקשו לראות נעליים לגברת הזאת, והמוכרת דחפה אליה את האדום הקטן, הציגה הגמדת את כף רגלה בתנועה נמהרת, כמו תובעת את כל תשומת ליבנו. תסתכלו עליי, תסתכלו עליי, דרשה מכולנו. כך נדמה, כשהציגה לפנינו את כף רגלה. וראו זה פלא. זו הייתה כף רגל חטובה, מושלמת במידותיה, של אישה בוגרת, מקומרת, אצילית. כל מנהגה השתנה כשהביטה בכף רגלה המונחת על האדום. נראתה רגועה ומרוצה. התנהגותה התמלאה ביטחון עצמי. היא ביקשה לראות עוד ועוד נעליים, מדדה עוד ועוד זוגות. היא קמה והסתחררה לפני המראה, ששיקפה אך ורק את כפות הרגליים, בנעליים צהובות, בנעליים חומות, בהירות, בנעלי אורתנים. היא הפשילה את חצאיתה הקטנה, וחשפה את רגליה הקטנות. היא חשבה לעצמה שאחרי ככלות הכל, כפות רגליים הן האיבר החשוב ביותר באדם. נשים, אמרה לעצמה, נאהבו בשל כפות רגליהן. כשראתה רק את בבואת כפות רגליה, דימנה אולי שכל גופה הוא כמו כפות הרגליים הנהדרות הללו. בגדיה היו מרופטים, אך היא הייתה נכונה לפזר כסף רב על נעליים. מכיוון שהייתה זו ההזדמנות היחידה שלא חששה כי הסתכלו עליה, היא הייתה נכונה להשתמש בכל תירוץ כדי להעריך את המדידה והבחירה. תסתכלו על כפות רגליי, דומה היה שהיא מבקשת, כשפסעה ענה וענה. המוכרת כנראה החמיאה לה בחביבות, כי פניה אורו לפתע בעליצות. אך בסופו של דבר הענקיות, ככל שהיו נדיבות, נדרשו לחזור לענייניהן. היא מוכרחה לבחור, היא מוכרחה להגיע לידי החלטה. ובסוף נמצא הזוג הנבחר, וכשפסעה בין צמד השומרות עם החבילה המטלטלת מידה, שכחה העליצות, התעוררה התודעה. חזרו הרגזנות הישנה והמבט המתנצל הישן, וכששבה אל הרחוב היא הייתה שוב גמדת ותולו.
איך היא נכנסת לראש שלה, וירג'יניה וולף,
אני בטוח שהיא ראתה את זה.
כן, זה ברור.
זה תמונה כזו.
לא ממציאים.
אי אפשר להמציא, והמחשבות האלה, ההומניזם, היכולת להבין את האחר, שהוא הלב של הספרות. אני רוצה להבין אדם אחר. והיא כל כך טובה בזה. ובאמת הקטע הזה, עם כל ההומור שיש בו, יש בו גם כל כך הרבה הבנה והתבוננות, ואפילו קצת ביקורת. באמת סופרת מופלאה.
מחמיר לב, וכך היא מסיימת את הרשימה הזאת. זו האמת. הבריחה היא הגדולה שבתענוגות. רדיפת רחובות בחורף היא הגדולה שבהרפתקאות. ובכל זאת, כשאנחנו ניגשות אל סף דלתנו, נעים לנו בקרבת החפצים הישנים והדעות הקדומות הישנות שלנו. העוטפים אותנו מכל עבר. והעצמי, האני, שהושלח בפינות רחוב רבות כל כך, שנחבט שוב ושוב כמו אש לילה בקרבת להבת פנס שלא ניתן להגיע, מוגן עכשיו ומכונס. ולא סתם מוזכר פה אש לילה, כי יש לה גם מסע אחר על האש, שמסיים את חייו גם סמוך לעפרונות שלה לשולחן הכתיבה הזה, במסע אחרת שקוראים לה מות האש. אז כל הספר הזה יפה, לאהוב, לשוטט, להפליג, כל מיני סופרים משוטטים ומפליגים, וביניהם וירג'יניה וולף. אתה רוצה לסיים עם איזה, אולי איזה קטע מצוואה? מה אתה אומר? הצוואות כל כך מצחיקות פה, כן. חוכה והתלולה של צוואות ושל נוטוריונית בשם שושנה.
פרידריך, הדמות האהובה עליי בספר.
כן, כל הסצנות איתה, כל פעם שהיא רושמת צוואות והסכמים אחרים, אתם חייבים למצוא. ואולי ללכת עם זה כשאתם עושים צוואה בפעם הבאה או איזשהו מסמך משפטי, תיקחו את החמדנים איתכם בתיק.
בני אדם לא ממהרים לכתוב צוואות מסיבות ידועות. כתבתם סוף סוף צוואה, אתם אומרים לעצמכם, כל הכבוד לי, עכשיו שיהיה קצת שקט. נהפוך הוא, לראיה אני. היה לי יורש מהמעלה הראשונה, היא עושה לזמל, בטלן, מתבודד, לא מבלבל את המוח. אפילו איתו נאלצתי לבזבז זמן יקר. בסוף, אחרי כל המאמצים, סידר אותי והתפגר. היורשת החדשה שלי, לעומת זאת, מבעבעת כמו סיר חלב רותח. באה, הולכת, קונה, סוחבת, מעלה, מורידה, מבריגה, מפרקת. הכל לשם המטרה הנאצלת, תיקון חיי, שעל הזנחתם המפוארת אני שוקד קרוב ל-70 שנה. מאז שהסכמתי להתחתן איתה, הספיקה להחליף את ראש המקלחת הסתום, להיפטר מהמצעים הישנים והאהובים שלי, לשתול גרניום בעדניות הצריכות שבמרפסת, להזמין לי ספרית פרטית הביתה ומה לא. כל זה מעייף אותי מאוד. חבל שסיפרתי עליה על האיגרת הנחמדה שקיבלתי משערי בשרי הבובקים. עכשיו היא הכניסה לה לראש שלא די להתחתן ושחייבים גם צוואה חתומה.
ירמי פינקוס, אתם לא רואים אותו פה, אבל הוא קורא ומשעשע את עצמו. טוב שאתה מצליח להצחיק את עצמך, זה הכי חשוב. תודה רבה שבאת לכאן, הספר החדש שלך, חמדנים, בהוצאת כתר. כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות ובדף שלי. תודה רבה, ירמי. אני ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
תודה על הבוקר הנחמד הזה.